ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה של התלמוד. אנחנו נמצאים במסכת סנהדרין על תקופת הנביאים, כל הנבואות שהנביאים נתנו בזמנם, בסביבות 2600 2500 שנה אחורה. כל הנביאים, הגמרא אומרת, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך, ככה כתוב. זאת אומרת, הגמרא מסבירה שהנביאים רק יכלו לראות עד התקופה הזאת של ימות המשיח. אבל אחרי זה, מה יהיה כבר בעולם הבא? דהיינו עולם הנצח, אף אחד לא ידע כלום, לא יודע כלום על העולם הזה, חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ועוד הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה. הנבואות שהם נתנו לאלה שחזרו בתשובה, כמו שכתוב בפסוק, ובא לציון גואל לשווה פשע ביעקב, אלה שחזרו בתשובה, אז המשיח בא בשבילם, כן? אז לאלה הנבואות מדברות, כן? אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוהים זולתך. זאת אומרת, צדיקים גמורים זה מדרגה בפני עצמה. ויש כאן מחלוקת, פליגה דרבי אבאו, הגמרא אומרת, דרבי אבאו אמר רבי, בשם רבי, כן, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם. שם בדיוק סיימנו את השיעור שעבר. זאת אומרת, כתוב בפסוק בנביא ישעיה נ"ז, כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם רופאתיו. אז בהתחלה הגמרא אומרת, קודם כל אמרו רחוק, אחר כך קרוב. משמע שהרחוקים שהתקרבו עדיפים על אלה שתמיד היו קרובים. כן? אז הגמרא אומרת, מהי רחוק? רחוק דמעיקרא, רחוק שבהתחלה היה רחוק. ומהי קרוב? קרוב דמעיקרא ודאשתא. קרוב זה אחד שתמיד היה קרוב. ורבי יוחנן חולק, מה הוא אומר? לרחוק שהוא רחוק מהעבירה, והקרוב שהוא קרוב מעבירה ונתרחק ממנה. זאת אומרת, המחלוקת שזאת אומרת דבר והיפוכו. דעה אחת בתלמוד שמישהו בעל תשובה עדיף על מי שנולד כל החיים שלו ושמר מצוות. דעה אחרת שמי שכל החיים שלו שמר מצוות הוא עדיף על בעלי תשובה. באמת, שניהם צודקים. יש דברים שבעלי תשובה עדיפים על צדיקים מלידה, ויש דברים שצדיקים מלידה עדיפים על בעלי תשובה. למשל, בעלי תשובה הם כל יום ויום בחייהם הם זוכרים את עברם, יודעים את כל התאוות שהם היו חיים בהם, והקושי לצאת מעולם התאוות, מההתמכרויות, מהרגלים מגונים שאדם גדל בתוכם, משפת דיבור, מצורת לבוש, מספורט, ממאכלים אסורים, מנשים, ממוסיקה אסורה, מכל מיני דברים, סמים, כל מיני דברים שאדם מתמכר אליהם בתקופת החילוניות שלו, לצאת משם ועכשיו לחיות כל החיים במצווה, ועדיין שהוא רואה את הניסיונות האלה, הוא לא מתפתה ליפול בתוכם, אז זה מעלה ענקית. לכן שכרו, הגמרא במקום אחר אומרת, לפום צערה אגרה. כמה שהצער בקיום המצוות יותר גדול, ככה השכר יותר גדול. אז בדבר הזה ודאי שהבעלי תשובה עדיפים על צדיקים גמורים. אבל צדיקים גמורים יש להם גם כן מעלה שעדיפה על בעלי תשובה. דהיינו שהנשמה שלהם, התת מודע, המודע שלהם, הכל נקי ממראות אסורים, נקי מכל מיני טעם של חטאים מסוימים. הם לא טעמו, לא התנסו בדבר הזה, לכן הם נקיים יותר מבחינה רוחנית. ולכן יש מעלה שהקדושה שלהם היא יותר גדולה, כיוון שאדם שהיה בתוך הלכלוך ויצא משם, עדיין יש לו בראש, בתוך הנשמה שלו, הכל מוקלט. אם יאפנטו אותו, אפילו שהיום הוא צדיק גמור, יכול להיות כבר רב גדול, אבל אם יאפנטו אותו, יראו שכל הדברים האסורים שהוא עשה ורע בחייו, הכל עדיין מוקלט לו בנשמה. זה אפילו מגלגולים קודמים שייך. כן? אבל מי שאף פעם לא נגע בדברים האלה, אז המוח שלו תמיד נקי, אז התורה שלו יותר נקייה, יש לו כל מיני מעלות שאין אותם לבעל תשובה. בכל מקרה, מי שככה יש לו מעלה, ומי שככה יש לו מעלה, והיום אנחנו ממשיכים, עדיין במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת, תנו רבנן, הגמרא מביאה פסוק במדבר ט"ו, ככה כתוב, כי דבר השם בזה, ואת מצוותו הפר, יקרת. זה האומר, על מי מדובר פה בפסוק? מי זה מכלל אלה שמבזים במעשים או בדיבורים שלהם את הקדוש ברוך הוא? הרי ברור שאם נבוא לאדם, אפילו יש לו קצת אמונה, נאמר שהוא חי חיים חילוניים לגמרי, אבל נגיד לו, בוא תבזה את השם, תדרוך על ספר תורה, תירק על ספר תורה, תדרוך על מזוזה, תדרוך על תפילין, נדיר ביותר שמישהו יסכים לעשות כזה דבר אם בכלל. אפילו אלה שלא חיים על פי התורה. השאלה, אז על מי מדובר? מי זה אלה שמבזים את דבר השם? הרי לבזות במעשים ממש בכוונה תחילה זה נדיר למצוא. אבל על מי מדובר בפסוק שהוא נחשב לזה שמבזה את הקדוש ברוך הוא? הגמרא אומרת, זה האומר, אין התורה מן השמיים. אחד שאומר, התורה היא לא מהשמיים, זה משה הוסיף, זה משה כתב, זה הרבנים המציאו, כל מיני כאלה דברים. או, כן, על זה מדובר כדבר השם בזה. ברגע שאתה בא אומר שהתורה ניתנה על ידי בני אדם, אתה מבזה את זה שבאמת נתן את התורה. כן, להבדיל מיליון אלפי הבדלות, אם יש עכשיו פיקאסו שצייר תמונה שמוכרים אותה ב$100 מיליון בגלל האומנות שלו, ומי שמבין באומנות, כן? אם עכשיו יבואו על זה תמונה של אומן חובב, ויגידו זה פיקאסו צייר, ופיקאסו היה כאן עומד, הוא היה נעלב עד אם כן נשמתו. משווים אותי לאומן הזה שיושב ברחוב ומצייר ציורים ככה, וזה, איך משווים אותי אליו? אני האומן המושלם, וזה אומן מתחיל. אז להבדיל, כן, זה רק משל, שיש קדוש ברוך הוא שהוא מושלם, איזה חכם שלא יהיה, איזה רב שלא יהיה, הרי זה אפילו לא אפר לרגלי הקדוש ברוך הוא. אז לבוא ולהגיד שהרבנים המציאו את התורה האלוקית הזאת, הנפלאה שהשם נתן לנו, אין לך ביזיון יותר גדול מלבזות את השם, כן? אנשים לא נזהרים בזה, הם לא לוקחים, לא מבינים את הסיכון במה שיוצא להם מהפה, בעצם איזה אבון גדול הם עושים. עכשיו הגמרא אומרת, מה זה, מי עוד מדובר כאן? אפיקורס. אפיקורס זה אחד שמסלף דברים מהתורה, הוא חולק על דברים מהתורה, הוא מערר על דברים שבתורה, לא מקובל עליי, כל מיני כאלה פתגמים, אותו דבר. דבר אחר, זה המגלה פנים בתורה. מה זה המגלה את הפנים בתורה? כן? זה אחד שמשתמש בתורה לפי הנוחיות שלו. מה שמשתלם לו לפי זה, הוא לוקח פסוקים, מוציא אותם מהקשרם, ונותן אותם כדי להשפיע על אנשים שיעשו את רצונו. ואת מצוותו אפר, מי זה נחשב ואת מצוותו אפר? זה המפר ברית בשר. מפר את הברית שקראתנו עם הקדוש ברוך הוא, ברית בבשר, שקורטים את העורלה. לא מספיק שעשו לתינוק ברית, שהתינוק הזה גדל, צריך לשמור על הברית. לא לזרע לבטלה, לא עבירות מין, לא גויות, בת אל נחר, כל הדברים שכתובים על זה בתורה ובתלמוד. מה זה יקרת? תיקרת. יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. כן, תמיד אנשים שואלים אותי, מאיפה אתה מביא מקור על מות יומת, מות בעולם הזה, מות לעולם הבא? תזכרו, זה הגמרא במסכת סנהדרין. יקרת, תיקרת, הגמרא אומרת, מה זה? למה הלשון בתורה כתוב יקרת, תיקרת? תכתוב תיקרת, נגמר, מובן. אלא תמיד שיש כפל לשון, חיו יחיה, מות יומת, יקרת, תיקרת, הכוונה עולם הזה ועולם הבא. מכאן אמר רבי אלעזר המודעי, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות. מבזה את המועדות זה את חול המועד. קשה אמנם להאמין מה גודל העונש שאחד כזה קוראים לו שמבזה את הקדוש ברוך הוא, כן? אחד שעובד בחול המועד, אחד שלא אכפת לו מהחגים, אחד שעושה הכל כרגיל, כאילו בשבילו זה יום חול לכל דבר, כן, זה קל בעיניו. הוא אומר, תראה, אני שומר שבת, שומר יום טוב, אבל חול המועד זה יותר מדי בשבילי. לא ללכת לעבוד וכל מיני כאלה. לא מדובר עכשיו על אני שאין לו מה לאכול, הוא חייב חובות ועומדים עליו עם אקדח על הראש. זה מותר לו לעבוד בחול המועד. או אחד שיש לו עסקה שהיא לעולם לא תחזור, זה נקרא דבר העבד. כאן מדובר על אדם שבשיטה הולך פה, פותח את החנות כרגיל, עובד. מאלה יש לו גויים שפותחים את החנות ועובדים, כן, או אפילו פועלים שהם בוחרים לבוא לעבוד, נאמר לא שומרים מצוות, נו, אז לפחות הוא לא הולך. אבל אחד שהולך גם לעבוד, זה כבר נקרא מבזה את המועדות. המפר את בריתו של העם אבינו, מה שאמרתי קודם, מפר את הברית, שופך זרע לבטלה, עושה עבירות עם נשים, גויות וכו'. המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, המלבין פני חברו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, שימו לב, יש לו, יודע תורה, יודע לדבר, יודע ללמוד, יודע הלכה, יש לו גם מעשים טובים הרבה, אף על פי כן אין לו חלק לעולם הבא, לא עלינו ולא עליכם. מה הפירוש? אחד כזה שמסלף את התורה לפי הנוחיות שלו, אחד שמלבין פני חברו ברבים, לא מדובר עכשיו שהלבנת פני אדם ברבים וביקשת מחילה והוא מחל לך, אז נמחל לך אבון. מדובר על אנשים, בדרך כלל מדובר על אחד שעושה את זה בשיטה. זה הדרך הארץ שלו היא ירודה מאוד. הוא תמיד מעליב אנשים ברבים, איך הוא עוד מתגאה. אני אומר בפנים הכל. אני, אין אצלי אחד בפה, אחד בלב. מה שאני חושב עליו, אני אומר לו בפנים, ועוד אומר לו בפנים ליד כל הקהל, כן? זה נקרא מלבין פני חברו ברבים. גם אם הוא צודק בביקורת שיש לו על אותו אדם, עצם זה שהוא ויש אותו ברבים, זה כאילו רצח אותו. כן? אז אחד כזה אין לו חלק לעולם הבא, לא עלינו. הגמרא ממשיכה, עדיין נאמר כי דבר השם בזה, זה האומר אין התורה מן השמיים, כמו שאמרנו. אפילו אמר כל התורה מן השמיים, חוץ מפסוק זה. פסוק אחד לא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו אמרו, כן? פסוק אחד רק אמר, הכל אני מודה, רק הפסוק הזה לדעתי משה הוסיף, או משה שינה, או משהו כזה, חס וחלילה, חס ושלום, כבר דבר כזה גורם שאדם כזה נחשב שמבזה את הקדוש ברוך הוא, כן? או שאומר כל התורה מן השמיים חוץ מדקדוק זה, או מקל וחומר זה, או מגזרה שווה זו, כן? זהו דבר השם בזה, לא רק על התורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, כי גזרות שוות, קל וחומר, זה 13 עיקרים שהתורה נדרשת מהם, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, אלה 13 עיקרים שהתורה נדרשת מהם, קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב, כל הדברים האלה, זה דברים שמשה קיבל בהר סיני. אז אם הגמרא מביאה איזה קל וחומר, ומביאים מזה הלכה למעשה, ובסופו של דבר גם נתפס בשולחן ערוך, ובא איזה אחד היום בימינו ואומר, לא, הקל וחומר הזה זה טעות של חז"ל, זה לא נכון, הם טעו, זה לא יכול להיות שזה מה שהשם מתכוון, אפילו דבר כזה נחשב מבזה את השם, כן? תניא רבי מאיר אומר, הלומד תורה ואינו מלמדה, זה מצוי הרבה מאוד, הרבה רק דואגים לקרס של עצמם, לראש של עצמם, לומדים, 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 אפילו יש כאלה מכורים ללימודים, לא מפסיקים דקה ללמוד בכל רגע פנוי, אבל אף פעם לא מסכימים ללמד אחרים. נגיד יבוא איזה תלמיד חדש לישיבה, אין להם זמן בשבילו, אף פעם לא יסכימו ללכת לתת שיעור, דרשה, למה? הם רוצים לגדול בתורה, זה כביכול יש להם כוונה קדושה. מה אני עכשיו אבזבז את הזמן שלי, אתן דרשות, חיזוק, מוסר, חילונים, המארצות, אדבר בבית הכנסת, כל זה גוזל לי מזמני. כל יום אני אבזבז שעה, שעתיים בפעילות ציבורית, מתי אני אהיה תלמיד חכם? ככה הוא חושב, או שהוא סתם עצלן. לפעמים זה סתם משעמם אותו, הוא אוהב להתעמק בדברי תלמוד, בסוגיות עמוקות בתלמוד, עכשיו לבוא ולדבר דברים פשוטים, דברי אגדתות, דברי מוסר, הלכות פשוטות, לעמי ארצות, אז הוא עושה חשבון, מה זה? זה בשבילי ביטול תורה נטו, בזבוז זמן, אבל הוא צריך לזכור מה הגמרא אומרת, פה במסכת סנהדרין, אחד שלומד תורה ואינו מלמדה, זהו דבר השם בזה, נחשב שהוא מבזה את השם, כי מה רצונו של הקדוש ברוך הוא? שידעו את התורה רק בודדים, או שכל העם ידעו אותה? ומי לנו גדול, כהרב עובדיה יוסף, אחד מגדולי הדור, שכל חייו, כל חייו נתן שיעורים בלוויין, בכל מיני מקומות, ודיבר בבתי כנסת, שחלק נכבד גדול מהקהל היו בלבטים, אנשים שעובדים, קשי יום, שבאים בקושי ללמוד שעה ביום, ולא היה להם אחד חלקי מיליון מהידע שלו בתורה, אפילו לא היה להם. הוא מדבר אליהם בשפתם, נותן להם משלים של כיתה ג', כיתה ו', ולמרות שבשבילו זה לא ביטול תורה, זה סופר ביטול תורה לכאורה. בזמן הזה הוא יכל לכתוב עוד איזה כמה דפים בספרים הקדושים שלו וכו'. ואף על פי כן, פעילות של משך שנים, כמעט יום ביומו, שבתות, מנחה, ערבית, כל מצב ומצב. אז זה מה מראה לך? שזה אדם שעושה לשם שמיים, לא רק מה טוב לי ונוח לי וכיף לי, אלא מה רצון השם, מה רצון השם, ועובדה שהיום ימים יגידו, כעבור כך וכך עשרות שנים, ששמו יצא לשם ולתהילה בכל העולם, כמעט אין בית שאין את הספרים שלו היום, מה זה מכל זה יצא? אפילו האנשים הכי פשוטים שהיו בתחילת דרכם המאה ארצות גמורים, חלק זכו בזכות התורה שלו גם להיות תלמידי חכמים בסופו של דבר, כן? אז זה מה שנקרא לומד תורה ואינו מלמדה, זהו דבר השם בזר. רבי נתן אומר, כל מי שאינו משגיח על המשנה, לא מקפיד על המשנה, כן? רבי נורא, בזמנם לא היה שולחן ארוך. את ההלכות למדו מהמשניות. הם היו ברמה גבוהה מאוד. ידעו להוציא הלכה ממשנה, כן? אז מי שלא מקפיד על המשנה, לא מקפיד על הדיוק של התורה שבעל פה. רבי נהוראי אומר, כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, כל אדם שיש לו זמן, איש עסקים, ברוך השם יש לו כסף, יש לו הכנסה, אפילו יש לו מנג'ר, פועלים, אני יודע מה, אשתו עוזרת בחנות, בנים שלו עובדים בחנות, יש המון כאלה, יש להם זמן. אמנם רוב בני האדם תמיד טוענים שאין להם זמן לנשום, אין לי זמן, הייתי עסוק, לא יכולתי לקלפן כל היום, לכולם יש תירוצים, אבל אם באמת נבדוק באמת מה אנשים עושים בזמנם, נמצא שכמעט ולא נמצא אדם אחד בעולם שאין לו לפחות שעה, שעתיים מינימום ללמוד תורה ביום. אין כזה דבר. תמיד אדם מתעסק בכדורגל, בשטויות, בעיתונים, בחדשות, בסרטים, בכל מיני דברים שאנשים אוהבים להתעסק לצערנו, שזה מבטל את האדם מעבודת השם שלו. אז אדם בסופו של דבר, אחרי שהוא מבזבז כל כך הרבה זמן על עניינים של הווי, אז ודאי שכבר לא נשאר לו זמן ללמוד. הוא כבר התעייף, התעייף מהסרטים, מהספורט, כל הדברים שהוא מתעסק בהם, או שאפילו סתם תוכן מים בשיחות סרק על פוליטיקה וכדומה, אז אדם כזה לא לומד תורה. אז הגמרא אומרת, אחד שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, אז אחד כזה זה מבזה את הקדוש ברוך הוא. כן, למה? כאילו התורה מונחת בקרן זווית ואף אחד לא מתעניין בה. למה הדבר דומה? בוא נחשוב רגע בעצמנו, שאדם יש, כתב עכשיו ספר גדול, השקיע בו עשרות שנים של עבודה, מחקרים, מאמץ, הוא כתב ספר ויש לו 10 בנים ואף אחד מהם לא מתעניין אפילו לקרוא עמוד בספר. יש לך אילבון יותר גדול לאבא שהבנים שלו בבית רואים הרימה של ספרים על השולחן, אחד מהם לא בא לפתוח ולקרוא וללמוד ולבוא ולדבר עם האבא על הספר שלו ולשאול שאלות ולהתווכח ולהתפלפל. יש ביזיון יותר גדול לאבא, לא צריך לבוא ולהגיד דווקא הספר שלך גרוע, הספר שלך טעות, הספר שלך לא מתאים, לא צריך להגיד כאלה דברים, מספיק שלא מתעניינים בספר, אין לך כבר ביזיון גדול מזה, כן? זה אחד שיכול ללמוד תורה ואינו לומד. רבי יהושע בן קורחה אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. הרי כל תכלית הזריעה ליום שנקצור. אם אדם זרה, 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 מילא את השדות במיליונים של זרעים, ובסוף בזמן הקציר, חודש, חודשיים אחרי, לא בא לקצור, אז מה הועיל לכל הזריעה? משמע שאם אדם לומד פעם אחת דף גמרא, הוא לעולם לא יזכור אותו. גם לא פעמיים ולא שלוש. צריך לחזור מינימום 4 פעמים בעיון. אחרי שאדם חוזר, אז הדף מונח לו לכל החיים. יש הבדל בין דף שלמדת ואחרי יומיים אתה לא זוכר מילה, לבין דף שיושב לך חזק ואחרי 20 שנה אתה יכול לשנן אותו, לחזור, להבין אותו, אתה זוכר את כל הנפקמינות להלכה. זה הבדל בין אחד שחוזר על הלימוד לאחד שלא חוזר על הלימוד. כן, הגמרא ממשיכה. הגמרא אומרת, אמר רבי ישמעאל, זה העובד עבודה זרה. אחד שעובד עבודה זרה, כן? זה אחד שמבזה את הקדוש ברוך הוא. למה? יש אמת של הקדוש ברוך הוא. והוא הולך ומתעסק באלילים, בפסלים, עובד כל מיני בבות למיניהם, מנשק לכל מיני רבנים את היד ואת הזקן, תולה בהם תקוות בזמן שיש לו את הקדוש ברוך הוא. מחלילה, מבלי לזלזל באף אחד, כל אחד כבודו במקומו מונח, במיוחד אלה שהם באמת רבנים אמיתיים ותלמידי חכמים, אף על פי כן, אדם לא עוזב אוקיינוס ורץ לבאר. יש לך את כל האוקיינוס, זה מספיק. אתה לא צריך לרוץ לחפש, לחצוף בורות נשברים, כמו שהנביא אומר. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. הפירוש המשל הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני כל הים, ויש להם את הים בחינם, רק כמה שירצו, ומה הם הולכים? לחפור בורות נשברים. עושים בורות, אולי יצא להם קצת מים עם חול, כן? זה האחד שעובד עבודה זרה. הגמרא ממשיכה, רבי יהושע אומר, כל הלומד תורה הוא משכחה. אותו דבר, אדם שלומד תורה ובסוף הוא לא אכפת לו שהוא שוכח אותה, לא רץ מהר לשנן, לבדוק לפני שהוא ישכח, דומה לאישה שיולדת וקוברת. זה כמו עכשיו אחת שהולידה ילדה תינוק, ועכשיו לא עלינו, צריכה מיד אחרי כמה ימים לקבור אותו. מה הועיל כל ההיריון, כל הסבל, כל החום, כל הצירים, כל הלידה, בסוף, הסוף הולכים חלילה לקבור אותו, יש לך עונש יותר גדול מזה. אז זה דומה לאחד שהלך, השקיע, למד, 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 3-4 שעות למד דף, אחר כך במקום לחזור אחריו למחרת, מחרותיים וכולי, הוא נותן לו לדף להישכח, ואז בעצם כל העמל היה לריק. אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא. זה אחד, אם אדם שואל אותך מה תכלית החיים, אז אחד התשובות, יש כמה תשובות לשאלה הזאת, אחד התשובות, אדם לעמל יולד. זה, צריכים לזכור טוב טוב את המשפט הזה. נולדנו בעולם הזה לעבוד, להזיע, לשבור את התאוות, עד, איך אומרים, עד שהגוף יהיה שבור ורצוץ, כמו שהחזון איש כותב, שאחד שעמל במדרגות הכי גבוהות שהיה בדורנו, כן? או יותר נכון בדור הקודם, אז הוא כתב, בהיותי רצוץ ושבור כל הימים, הוא הגיע למדרגות שהוא לא יכול היה לקום מהכיסא אחרי שהיה יושב שעות וימים ללמוד, הוא היה מגיע למצב שהמוח שלו הגיע עד קצה היכולת, אין לו כוח כבר עכשיו לקום מהכיסא, היו צריכים להקים אותו, להרים אותו ולהוליך אותו מהכיסא אל המיטה, עד כדי כך, מרוב שהוא היה שקוע בעמל של התלמוד, של הגמרות, יום ולילה, כל ימי חייו, הגיע למדרגות שפעמים נראה שאם אנחנו נלמד 1,000 שנה בדרך שאנחנו לומדים, לא נגיע למדרגות שהוא הגיע בחייו, כן? אבל הוא היה שבור ורצוץ כל הימים, הגיע למדרגות של אין לו יכולת כבר. אני מכיר איזה תלמיד חכם אחד, כל שבוע כמעט, הוא נופל למיטה, לא יכול לזוז, הולך בשעה 8-9, נרדם, כבר לא יכול לזוז. רב בן ציון אבא שאול אמר פעם לאחד התלמידים, אני בכלל לא מבין איך אפשר לעשות סדר שלישי בישיבה. מה זה סדר שלישי? לומדים סדר ראשון מהבוקר עד הצהריים, אחר כך יש הפסקת צהריים, סדר שני זה מהצהריים עד הערב, אחר כך יש הפסקה ארוחת ערב ותפילת ערבית, אחר כך יש סדר שלישי, שבדרך כלל ברוב הישיבות זה מ8-10. זה כבר הסדר הקליל, לא לומדים כבר גמרא בעיון, לומדים הלכה, לומדים קצת משניות, דברים קצת יותר קלים לראש. אז הוא אמר, אני בכלל לא מבין איך אפשר בכלל בסדר שלישיות בכלל לפתוח את העיניים. כיוון שהוא היה לומד בכאלה מדרגות, בכזה עמל, שהוא היה לומד תורה, היה עורק את עצמו על התורה. כל כולו בריכוז מלא של שעות על גבי שעות, מרוב אהבה וחשיבות התורה, כן, שהוא כבר הגיע, הוא אומר, אני בכלל לא מבין איך אפשר עוד בכלל לשמוע עוד מילה אחרי הסדר שלישי. אחרי כזה, אדם שאנחנו יכולים להגיד כזה דבר, אחד כזה שעמל בכאלה מדרגות, אז זה, על זה מדובר. אדם לעמל נברא. עכשיו צריכים לדעת כזה דבר. מי ששם את כל יעבו על עמל התורה והמצוות, אז מצילים אותו מעול דרך ארץ. כתוב, כל המקבל על עצמו עול תורה, מצילים אותו, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. והכוונה, משרד הרישוי, משרד התעבורה, סופרמרקטים, פגישות עם רופא, רופא שיניים, מכונאי, כל הדברים שכל אדם רגיל יש לו כל יום, כל יומיים. מי שעכשיו ממית את עצמו באוהלה של תורה, הקדוש ברוך הוא חוסך ממנו את כל ענייני העולם הזה. תמיד יש לו, זה מה שנקרא מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. פתאום מזמנים לו איזה מתנדב, המתנדב מוכן ללכת לבנק ולהוציא ולהפקיד, ויש אחד שמוכן ללכת לעשות קניות בשבילו, ואחד שיסיע אותו ויחזיר אותו. וככה רואים על הרבנים הקדושים האמיתיים, שתמיד הקדוש ברוך הוא זימן להם מה שנקרא שרתים שישרתו אותם, שישמשו אותם, ויורידו מהם את כל העול הזה של... היה אצלנו פעם אחת פה בישיבה במונסי, בעל תשובה אחד שהיה פרסונל טריינר, היה מאמן כל מיני מפורסמים במנהטן, באימוני כושר, והיה כולו ככה שרירים וזה, ברגע שהוא גילה את התורה, חזר בתשובה, הוא התחיל ללמוד ברצינות כזו, שנדיר מאוד למצוא כאלה תלמידים רציניים, אפילו בהפסקת צהריים לא היה אוכל יותר מ2 דקות, מישהו היה כבר הולך להביא לו מהמטבח את האוכל עד לשולחן בישיבה, וככה הוא היה לומד, והייתה לו מכונית מצ'וקמקת, שכל רגע שהיא הייתה נוסעת, כל קילומטר זה היה נס שלדעתי היה צריך להגיד על ברכת הגומל, מרוב שהאוטו שלו היה מצ'וקמק, וכמה שנים שהוא היה כאן אצלנו, הוא נסע במכונית הזאת תמיד, את כל הנסיעות שלו, כל הסידורים, בלי עין הרע, פעם אחת האוטו לא התקלקל לו. אחר כך הוא החליט לעשות עלייה לארץ, ועלה לארץ, ומחר את האוטו לתלמיד אחר בישיבה, בכמה פרוטות, ואני ביום שזה קרה אמרתי לעצמי, עכשיו נראה את ההבדל בין הזמן שהאוטו היה אצל המתמיד לבין זה שהוא מכר לו את האוטו. ושהוא מחר לו היה כבר מהתלמידים הפחות מתמידים. ואכן, מהרגע שהוא קיבל את האוטו, כל שבוע במוסך. השתגע, אומר איזה, תראה מזל של ההוא, 3-4 שנים נסע באוטו, שום תיקון לא היה. רק אני קניתי אותו כל שבוע מוסך, תיקונים, נזילות, זה. ואני אומר בלב, אדם הזה לא מבין, שההוא למד, 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 איזה אינטרס יש לקדוש ברוך הוא לבזבז לו זמן במוסכים ואצל רופאים. הרי הוא ממית את עצמו על התורה. הקדוש ברוך הוא נהנה מכל רגע, הקדוש ברוך הוא ילך נגד עצמו, אבל אחד שלא רציני במילא, לוקח את הלימוד כצחוק, קם, הולך, חוזר, קפה, סיגריה, טלפון, יום לומד, יומיים חולה, כל מיני תירוצים והצגות, מוריד את הראש, נרדם, מדבר באמצע הלימוד, בדיחות, פוליטיקה וכו'. אז אחד כזה, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותו, אז הוא מסנן אותו, להפך. עד רבה, שולח אותו למכונאי, שולח אותו לרופא, שולח אותו לסידורים, כי הוא לא מעוניין בו, הוא לא מעוניין בכזאת תורה שהיא ליצנות. כן, וזה הסיבה שכל כמה שנים הקדוש ברוך הוא מביא על לומדי התורה בארץ גזרות חדשות. קם איזה מישהו בכנסת, איזה שונא תורה, שונא השם, שמפיל כל מיני גזרות ונלחמים בתקציבים לישיבות, ואז הישיבות נאלצות לקצץ וחייבים לנפות בחורים שלומדים, ואז ממילא מנפים את אלה שהם לא רציניים, וככה הישיבה מתנקה, כי הקדוש ברוך הוא לא מחפש כמויות, מחפש איכות. הישיבה מתנקה מכל הליצנים למיניהם, ואז האיכות שבבית מדרש הולך ומשתפר, ויש קדושה בתורה, ויש רצינות וכו', וככה זה מימים ימימה, תמיד ומאז ומעולם זה תמיד היה ככה. ועדיין צריך לזכור, אני באתי לעולם לעמול. מי שעומל בתורה ובמצוות ניצל מהעול האחר, מי שאין לו העול של תורה ומצוות הוא גם כן עמל, גם כן צריך לקום, להזיז את האוטו, לקבל רפורט, יבוא עוד מטה פקח והולך, ועצבים וטרפיק ועבודה ואישה וילדים, אין לו רגע של מנוחה. שניהם עמלים, זה עמל בתורה וזה עמל בעבודה. זה עמל ויש לו חיי נצח, זה עמל ואין לו כלום בסוף. גם את העבודה של רוב המקרים גם הכסף לא יישאר לו. זה ההבדל בין אחד שעומל בדבר הנכון לבין אדם שמבזבז את הכסף שלו על כוסות רוח ותוכן מים. הגמרא אומרת, מניין אנחנו יודעים שהאדם לעמל נברא, שנאמר באיוב ה', כי האדם לעמל יולד. זה המקור, ספר איוב פרק ה', אדם לעמל יולד. לא יכול, אתה לא יכול לעשות כלום, אפילו המיליארדר הכי גדול יש לו עמל, עצם שהוא כל היום דואג, משכורות, פועלים, אספות, מס הכנסה, רואי חשבון, ישיבות, כל מיני בעיות, מפטר מנכלים, למצוא חדשים, לראיין אנשים, עניינים, כל מיני דברים כאלה, כל מיני אספות של צדקה שמזמינים אותו, גם כן הוא עסוק בלי הפסקה. בסופו של דבר הוא לא עמל בתורה, אז העמל שלו הולך על הריק, כן? הגמרא אומרת, אמר רבי לוי, זה הלומד תורה לפרקים. זה לומד תורה, מפסיק, לומד, מפסיק, לומד, מפסיק. חושב שזה אוניברסיטה, סמסטר, הפסקה, מי שאוהב את התורה אף פעם הוא לא מפסיק. אין אצלו כזה דבר בין הזמנים, הפסקה, טיולים, אלא הוא כל הזמן מחובר לקדוש ברוך הוא כמו עם אינפוזיה, כן? דרך אגב, זה ככה גם אפשר לבדוק מי באמת אוהב את השם ואת התורה ומי באמת לומד כי חייבים ללמוד. אלה שלומדים רק מתי שחייבים, סימן שהם באמת לא אוהבים את התורה. הם רק אוהבים את המשכורת הקטנה אמנם שמקבלים מהישיבה, אבל זה עדיף מכלום, כי גם ככה קשה למצוא עבודות. אז עובדה שרק מגיעה תקופת חופש, הם רצים בשמחה לכל מיני טיולים ולישון ולרבוץ ולא לעשות כלום כל היום. אבל מי שאוהב את התורה, אכפת לו אם יש עכשיו ישיבה, אם יש משכורת, אין משכורת. הוא קודם כל לומד, זה מה שחשוב לו. מה שיהיה מסביב זה כבר לא בידו. כן? זה ראיה חזקה למי שהבין מה שדיברנו בעשר דקות האחרונות, כמה זה חשוב העמל הזה. כן? אמר רבי אלכסנדראי, כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה ופמליה של מטה. יש מלאכים של מעלה, יש העולם הזה שלמטה, הוא מביא שלום לעולם. מי שמתעסק בתורה, הכוונה לשמה. מה זה לשמה? לשם שמיים. לא בגלל שאני נהנה ללמוד, לא בגלל שמשלמים לי משכורת, לא בגלל שאני רוצה להיות רב, דרשן, מפורסם, לא בגלל הדברים האלה, אלא אני לומד בגלל שזה רצון השם, וככה השם אמר, זה נקרא תורה לשם שמיים. רב אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה. זה כאילו נחשב לו שבנה ארמון בשמיים, ובנה ארמון לקדוש ברוך הוא, כי דהיינו בית המקדש בעולם הזה, כן, בעולם החומר. אמר ריש לקיש, אף מגן על כל העולם כולו, הוא התעודת ביטוח של העולם הזה. כמה שיש יותר תורה באותו מקום, ככה המקום הזה ניצל. כמה שיש פחות תורה, הוא יותר מועד לפורנויות, כן? גם תשימו לב, מי שממד שם לב בלי העינרה, כן? לא רוצה לפתוח פה לסטן, אבל כדי לעורר את האנשים, בכל המלחמות שהיו בעבר, טילים, מהתקופה של סדאם חוסן שירה טילים, ירה 60 סקאד מיסל, כל טיל סקאד בגודל של דירה, האורך שלו כמו מסעית. נפלו 39 על היבשה והשאר נפלו בים. אבל הוא ירה 60 טילים ענקיים, לא רקטות, טילים ענקיים בגודל של מטוס כל אחד. נפלו בארץ, אף אחד לא נפל, לא בירושלים ולא בבני ברק, שזה מרכז התורה העולמי. עכשיו היה מלחמה הקודמת, עופרת יצוקה, גם ירו אלפי רקטות, אף אחת לא נפלה, לא בבני ברק, לא בירושלים. עכשיו היה חומת מגן, אף רקטה לא נפלה, לא בירושלים, לא בבני ברק, מקומות של מרכז התורה. ועכשיו בעמוד ענן האחרון, גם כן, ירו אלפים של רקטות, אף אחת לא נופלת, לא בירושלים, בתוך ירושלים, במקומות של התורה, ואף אחד לא נופלת בבני ברק. נופל רמת גן, נופל ליד, נופל בגבול ליד ירושלים, אבל בתוך ירושלים עצמה לא נופל. וגם הרב חיים קניבסקי, שזה פלא, איזה אומץ צריך בשביל לקבוע כזה דבר להלכה, בכל הפעמים ששאלו אותו אם צריכים מסכות בבני ברק, אמר, פה אין מה לדאוג. ואפילו פעם אחת הוא התבדח ואמר, מה זה פורים שצריך מסכות? בבני ברק מי שגר פה הוא מוגן. למה? כוח התורה מגן עליו. אם אתה רואה שבמקום שגם לומדים תורה קרה איזה אסון, זה ראיה ברורה שהקדוש ברוך הוא אינו שבע רצון מהרמה של התורה באותו מקום. או שאין רצינות, או שחס ושלום יש כפירה, או שיש התרשלות, או שלומדים תורה בכספים שהם גזל, או כל מיני כאלה דברים, אז רואים שכוח התורה, או שמזלזלים בתורה, שזו הסיבה העיקרית, ברגע שמזלזלים באותו מקום בתורה, אז אין לתורה יותר כוח להגן, לצערנו הרב. הגמרא ממשיכה, לוי אמר, אף מקרב את הגאולה. אמר יש לקיש, כל המלמד את בן חברו תורה, אחד שמלמד בן של חברו, משמע חבר העם הארץ, הוא לא יודע למד את הבן שלו תורה. בזמנם היו הרבה לומדים באופן עצמאי, אצל ההורים או בחדר קטן בשכונה, כן, אחד היה מתנדב ומלמד את כל האחרים, לפעמים הם משלמים לו, אבל אחד שמלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו. נחשב לך בשמיים אם לימדת תורה יהודי, שאתה עשית אותו, כאילו שאתה הקדוש ברוך הוא, בראת אותו בעצמך, ככה נחשב, דבר מדהים. זאת אומרת, הוא שייך לך. ממילא כל מצווה שהוא יעשה, שייך לך. גם לא כמובן, הוא מקבל את שכרו, אבל אתה מקבל שכר זהה ויותר. כן, כפי שכבר דיברנו בשיעורים קודמים, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שעושה אחרים שיעשו מצווה, שכרו יותר מהם אפילו, ממה שהם עושים. למה? כי הוא גרם שהם יעשו, ולכן הוא יש לו זכות יותר גדולה מאלה שעשו בעצמם, זה גמרא בבבא בתרא. הגמרא ממשיכה, כל המעשה את חברו לדבר מצווה, זה גם כן כאן מופיע מה שאמרנו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אם עכשיו החבר שלך עשה, כן, נחשב שאתה עשית, שנאמר, מה המקור לזה? שמות י' זין, ומתך אשר הקית בו את היאור, וכי משה יקעו, הרי משה סירב להקות את היאור, אמר לקדוש ברוך הוא, היאור הזה הציל אותי, בזמן שחיפשו אותי להרוג אותי, אחותי שמה אותי ביאור, שמה אותי בטבעה, ובזכות היאור חיי ניצלו, איך אני אקה על היאור ויהפוך אותו לדם? זה כפיות טובה. מי עשה את זה בסופו של דבר? אהרון אחיו. הוא לא חייב שום טובה ליאור, כן? אבל משה חייב את הצלת חייו. לכן אהרון ניקה את היאור, ובסופו של דבר מה כתוב בתורה? וכתוב מפורש, שנחשב כאילו שמשה ייקה את היאור. כתוב, ומתך אשר הקית בו את היאור. וכי משה יקעו, הלא אהרון יקעו, אלא לומר לך, כל המעשה את חברו לדבר מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו. משה נתן את המטה לאהרון, אמר לו, לך תעשה את ציווי השם, אהרון עשה את ציווי השם, נחשב שמשה עשה, זה נחשב שליח לדבר מצווה, כן? ועוד משהו, כתוב בבראשית, כן? ואת הנפש אשר עשו בחרן. אמר רבי אבאו, כל המעשה את חברו לדבר מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. גם אברהם אבינו ושרה נחשב שהם עשו את הנפשות, שהם החזירו אותם בתשובה וקרבו אותם לבורא עולם, נחשב להם כאילו הם בראו אותם. הגמרא ממשיכה, אנחנו עדיין במסכת סנהדרין, יתיב רבי יוחנן וקדריש, ישב רבי יוחנן ודרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות, שהם 30 על 30 אמות. מי שמכם מבין מה זה מרגלית, באנגלית זה נקרא רובי. פעם אחת יצא לי להזדמן למשרד של איזה יהלומן עשיר, והיה שם אבן של שתי קרת רובי, שתי רובי בצבע ורוד, והיה עוד 20 אבנים קטנות, זה היה אמור להיות סט, ואני מסתכל על הזה, ואני רואה את המחיר, היד שלי התחילה לרוד. האבן של השתי קרת, שזה ממש קטן, מה זה שתי קרת? זה כלום. האבן של השתי קרת, המחיר שלה היה 2 מיליון דולר. והאבן של האבנים הקטנות, כל אחת 110,000 דולר, 20 אבנים. זאת אומרת, החזקתי ביד מעל 4 מיליון דולר. ואפילו זה יכולת לסגור את היד ולא היו רואים את זה בכלל, כן? אז תארו לכם שזה כזה קטן 4 מיליון דולר. פה מדובר על 30 אמות על 30 אמות. אמה זה חצי מטר, מדובר על 15 מטר על 15 מטר. זה הגודל, זה כמעט גודל של בניין. תארו לכם כמה מיליארדי דולרים האבנים האלה יהיו שוות. בזמן שיבנה בית המקדש השלישי והניסים יהיו אפילו יותר ממה שהיה ביציאת מצרים. אז כתוב, אמר רבי יוחנן אמר שהקדוש ברוך הוא יביא אבנים טובות ומרגליות. אבנים טובות, הכוונה יהלומים, ספייר, כל מיני אבנים שיש להם ערך ענק, כן? כן, ויביא אותם, וכל אחת הם 30 על 30 אמות, זה הגודל שלהם. וחוקק בהם 10 ברום 20. עושה מהם צורות, חוקק אותם, מעמיד אותם בשערי ירושלים. שמע את זה אחד התלמידים, על מי מדובר? תלמיד של רבי יוחנן לפני 2000 שנה. מה פירוש? שאם התלמיד הזה היה חי בדורנו, ודאי ובוודאי הוא היה גדול הדור, ואף אחד לא היה מתקרב אפילו לאחוז מהידע שלו, כן? תלמיד של רבי יוחנן הקדוש לפני 2000 שנה. אבל התלמיד הזה לגלג עליו. אמר, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יביא אבנים בגודל של 30 אמה, 30 אמה, רוביז, אבנים טובות, יעמיד אותם? איך יכול להיות כזה דבר? זה מאות מיליארדים של דולרים יעלה כל אבן, מה? אין לזה מחיר. אם אבן כזו קטנה היום בימינו 2 מיליון, תאר לך כזה אבן ענקית בגודל של 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 בניין, אין לזה בכלל מחיר לכזה דבר, כן? אז התלמיד, מה שבעינינו נראה, בוא נודע על האמת, נראה שהתלמיד לגלג בצדק, נכון? כי מה, הוא מדומיין, הוא נותן לנו עכשיו, איך אומרים, צ'יזבטים? אבל שימו לב מה, איך נגמר הסיפור הזה. לגלג עליו אותו תלמיד, אמר, אשתה כבעתה דצילצלה לא משכחינן, כולי משכחינן, אנחנו לא מוצאים היום פירור של רובי, עד שיהיה לנו ככה רווח ללמוד, כן? ניקח את הפירור הקטן הזה, זה יחזיק אותנו כמה שנים בכולל ללמוד תורה. עכשיו אנחנו נמצא בניינים שלמים של אבנים טובות, מה השטויות האלה? ככה התלמיד חשב. לימים הפליגה ספינתו בים, תלמיד הזה יום אחד שט בלב ים, ופתאום ראה מחזה, נתגלה לו באמצע הים מחזה, ראה את מלאכי השרת מנסרים אבנים טובות ומרגליות, ענקיות. אמר להם, מהו, מה זה? הני למאי, מה אתם עושים? אמרי לה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעמידם בשערי ירושלים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח לאותו תלמיד שיראה במו עיניו, שמה שרבי יוחנן אמר זה אמת לעמיתה, כן? כי הדר, כשהוא חזר לעיר שלו, חזר מהמסע בלב ים, אשכחה לרבי יוחנן דעתי וקדריש, הבא לדרשה של רבי יוחנן, אמר לרבי, אמר לו רבי, דרוש, 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 דבר, דבר, ולך נאה לדרוש. אין אחד פה שיכול מגיע ליותר ממך לדרוש, שאמרת דברים בנבואה, ברוח הקודש, ואני ראיתי את זה במו עיניי. כשם שאמרת כך ראיתי. שימו לב מה קרה כאן, אמר לו רקע, ואם לא ראית לא האמנת, איפה האמונה שלך בתורה? אם לא היית רואה, לא היית, עד היום לא האמנת לדבריי? מלגלג על דברי חכמים אתה? אתה מעיז ללגלג על דברים שחכמים אומרים? יאהב בעיני ועשהו גל של עצמות. הקפיד עליו רבי יוחנן מהקדושה שלו כל כך, והוא נפל ומת אותו אחד. מה אנחנו רואים פה? דבר מאוד מעניין. שהגדלות הזאת של דברי חכמים, שכל מילה שיצא להם מהפה זה דברי אלוקים חיים, לא היה בזה פשרות בכלל, לא היה מקום להרער. הנה התלמיד הזה שהוא בעצמו היה תלמיד חכם, שהוא בעצמו היה, אם הוא זכה להיות בשיעור של רבי יוחנן, זה לא אדם של מה בכך, כן? ברגע שהוא רק בא ואמר לו שבאמת הוא לא האמין לסיפור, דבר שבעינינו אף רב לא היה כועס, אם היית בא אומר אפילו לגדול הדור, כבוד הרב, אני לא מאמין שבאמת יהיה כאלה אבנים. אז היה מבין, היה אומר לך, טוב, נו, אני מבין מאיפה אתה בא, זה באמת סיפור שקשה להאמין לו, כן? אבל רבי יוחנן בכלל לא הבין איך יכול להיות שהוא לא מאמין. איך זה יכול להיות שזה בכלל עד עכשיו לא האמנת? אם לא ראית, לא היית מאמין? מה, אתה הולך ימים ולילות ושנים, ואתה מסתובב עם משהו שאמרו לך בשיעור, ולמדים אותך מתורה שעברה בירושה מדור לדור, ואתה הולך ואומר שזה באמת לא נכון? לכן כמה אדם חייב להכריח את עצמו ולאמן את עצמו ולאלף את עצמו, שלא מערערים על שום דרשה מהתלמוד, לא מערערים על שום דרשה מדברי רבותינו וכו'. כמובן שאנחנו נבין הכל יותר בעמקות, ביותר בעיון, שיבוא משיח והכל יתברר, ואז נבין בדיוק מה הגמרא התכוונה. היום אנחנו רק מבינים את זה במרופל, אבל להטיל בזה ספק, חס וחלילה, שלא ניפול בקטגוריה הזה של דבר השם בזה. הגמרא ממשיכה עדיין לנסכת סנהדרין, דרש רבי יהודה בן רבי שמעון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא. מי שהפנים שלו כבר נהיו שקים שחורים פה מתחת לעיניים מרוב לימוד תורה, משחיר את פניו בעולם הבא, הדמות שלו, של הנשמה שלו, תבהיק כמו יהלום נוצץ. זיוו זה ברק, יבהיק הזיו שלו לעולם הבא, שם זה נצח. אמר רבי תנחום ברבי חנילאי, כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא. מי שיושב ולומד כמו החזון איש, שלמד כמו הרב בן ציון אבא שאול, שהיו יושבים, הבטן שלהם הייתה מקרקרת, הוא סיפר שבשיעור שהם היו לומדים לא היה להם מה לאכול, מרוב עוני שהיה בירושלים לפני 70-80 שנה, לפני קום המדינה וכו', מרוב שהיה עוני וצנע והבריטים שלטו בארץ וכל מה שהיה בארץ, ישבו ולמדו לפעמים 3 ימים לא אכלו, והיו הבטן של כל התלמידים בישיבה מקרקרת, היה לנו סימפוניה של קרקורי בטן. זה מה שהיה בישיבה, כולם היו שומעים, הבטן שלהם הייתה מקרקרת, ואף אחד לא התלונן, וכולם ישבו ועמקו בתורה, ואמרו, מתי שהשם ירצה נאכל, ובסוף היה קורה איזה נס, והיו איזה כיכר לחם מתחלקים ביניהם, וככה היו ימים ולילות, ככה זה היה שנים על גבי שנים, כן? אז הגמרא אומרת, מי שמרעיב את עצמו בעולם הזה על דברי תורה, הקדוש ברוך הוא יסביע אותו לעולם הבא. פה הכוונה לאו דווקא לאוכל, אלא לכל תאוות העולם הזה. כל מיני מאכלים למיניהם, טיולים, בגדים, קניות, ספורט, כל דברים, שאפילו מה שמותר על פי הלכה, לא שאסור, דברים מותרים, כן, אבל תלמיד חכם מוותר על כל הדברים האלה כדי לעמול בתורה, להשחיר את פניו על דברי תורה, מרעיב את עצמו מכל התאוות האלה שלא יהיה לו אותם, אבל העולם הבא יהיה לו די ויותר, הוא לא יוכל לסבוע ממה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, מרוב שיהיה בלי סוף, כן, אז הכל כאן כמובן רואים שזה מידה כנגד מידה, כי את הרב דימי אמר, בא רב דימי ואמר, עתיד הקדוש ברוך הוא ייתן לכל צדיק וצדיק מלוא עומסו, להעמיס אותו בשכר, כן? דאמרי במערבה, אמרו במערב, מה זה מערב? ארץ ישראל קוראים לה מערבה, כן? משמי דרבה בר מרי, כן? עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר בספר משלי פרק ח', להנחיל אוהבי יש, בגימטריה זה 310, י' זה 10, שין זה 300, הסוד של הפסוק הזה, תלת 110 אבה, יש, תלת 100 זה 300, ועשרה זה 10, תניה רבי מאיר אומר, במידה, בשעדה מודד, מודדים לו, הכל מידה כנגד מידה, מה שאתה עושה, ככה תקבל, אתה לא עושה, תפסיד, אתה עושה, תקבל, תעשה לאחרים, תקבל עוד יותר, אחרים בזכותך יעשו, תקבל גם עליהם. ככה זה עובד, מידה כנגד מידה. כן? כל צדיק וצדיק, 310 עולמות. דבר אחד ראיתי בזוהר, שבעולם הבא יש אחד מהעולמות, שאפילו הצדיקים הכי גדולים שהיו אי פעם פה בכדור הארץ, לא יכולים להיכנס לעולם הזה. אלא אך ורק, שזה העולם הכי נחשף, שכולם משתוקקים להיכנס אליו, שהעונג הרוחני שם היא במדרגה הכי גבוהה. ושם כתוב בזוהר שהעולם הזה, שם במדור הזה, זה העולם הזה, נכנסים רק מי שזיקה את הרבים והחזיר אותם בתשובה. אף אחד אחר לא נכנס לשם. מי שדיבר עם אנשים והחזיר אותם בתשובה, ומי שתמך ושילם ועזר לאלה שמדברים, אלה קונים לעצמם חלק להיכנס בעולם הזה, שאפילו צדיקים גמורים שלא עסקו בזה, לא ייכנסו לשם. והזוהר אומר שיש בעולם הזה מלאך הממונה, קוראים לו יהודי. זה השם שלו, יהודי. יוד, ה', ו', ד', יוד. הוא ממונה על אותו מקום, והוא מחליט כל אדם ואדם מי ייכנס ומי לא, אין לו זכות להיכנס לעולם הזה. זה המדרגה של זיכוי הרבים, שהזוהר בפרשת תרומה כל כך העריך שם בדברים שמי שקורא את זה ממש דמעות יורדות. כמה כדאי להשקיע בדבר הזה, ולצערנו אף אחד לא מבין את זה כמעט. בודדים מבינים את זה. כן, כי ככה זה, כי הדבר שיש עליו את השכר הכי גדול, בדבר הזה השטן משתדל הכי הרבה להפריע. ולכן הרבה אנשים לא נתפס להם בראש, איך זה יכול להיות שזיכוי הרבים זה יותר מלתת אוכל לעניים, או יותר מלעזור ליתומים ולאלמנות, או יותר מלעזור לחיילי הצבא, או יותר מאפילו לימוד תורה. הם לא מבינים איך זה יכול להיות, כי כל הדברים האלה זה מאז ומתמיד השתרש. פתאום באה טענה שבאמת זיכוי הרבים, הצלת נפשות זה מעל הכל, אז הרבה אנשים השטן מבלבל אותם וכל הזמן נותן להם התנגדות כדי שלא יאמינו שזה ככה. אבל הזוהר כותב מפורש בפרטי פרטים, כל דבר ודבר, והנה לנו הגמרא פה במסכת סנהדרין, שמי שגרם לאחרים לעשות, מקבל את כל מה שהם מקבלים יחד איתם. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוסף, אישה טובה, מתנה טובה, בחק ירא אלוהים תינתן. אישה רעה, צרעת לבעלה. כן, אז יש לנו כאן, קודם כל, אחד הברכות הכי גדולות שיכול האדם לקבל בחיים, זה כמובן אישה טובה. היום, כמי שמתעסק הרבה בבעיות של שלום בית, לצערי הרב, לדאבוננו, הלוואי שלא היו כאלה בעיות, אבל הן הולכות ומתגברות מיום ליום, אז רואים שהרבה מהאנשים הם פשוט לא נשים טובות. בדרך כלל, אם נשים על המשקל, מי השם יותר בבעיות של השלום בית מניסיון של 17 שנה, אני יכול לומר שברוב המקרים הבעלים אשמים. כי בעל לא מבין שאם היה נותן הרבה תשומת לב ואהבה לאשתו, כל הבעיות שלה היו נגמרות. אבל יש מקרים שרואים מפורש שיש נשים רעות, פשוט נשים רעות. לב של אבן, אגואיסטיות, קמצנות, חוסר פרגון, אגרסיביות, כללות, דברים נוראים, מבזה את בעלה, מביישת אותו ברבים, הולכת ומתהוללת בכל מיני מקומות, יוצאת עם חברות, אני כבר לא רוצה לדבר על בגידות ודברים כאלה, זה כבר ממש חוסר כבוד לדבר על זה, אבל יש כאלה דברים כל הזמן. אז אישה טובה, אישה כשרה, מכבדת את בעלה, אוהבת אותו, תומכת בו, אין לה דרישות עד השמיים, מסתפקת במועט, כל הזמן דוחפת אותו ללמוד תורה, מלמדת את הבנים ואת הבנות ללמוד, לחיות בצניעות, בקדושה, בדרך ארץ, תמיד מבשלת כשצריך, משקיעה בשבתות, עושה את רצון בעלה, כל מיני דברים כאלה, כמה מוקדם בבוקר, להכין את הילדים, עומלת, כל הדברים שהאישה, אישה זה לא תפקיד קל, זה תפקיד לא פשוט בכלל, כן? והיא מוסרת נפש, ועוד קוראת תהילים, ועוד מתפללת, והיא בעצמה מתלבשת צנוע, והיא לא נותנת לאף גבר לפנות אליה, ולא פותחת שיחות עם אף גבר, ולא מחייכת לאף אחד, ולא מדברת בטלפונים, מקצרת כמה שרק אפשר, כדי שלא יהיה מכשול, אין לה אינטרנט ואין לה טלפון, ולא עושה טקסט לאף בחור שהוא לא בעלה. כמה נשים כאלה לצערנו יש שם בעולם? המספר הלך והתמעט. אז אישה כזאת, למי שיש כזו אישה, יש לך ברכה יותר טובה מזאת בעולם? הרי אם אפשר היה, אם אדם היה לו 100 מיליארד דולר, והיו אומרים לו, הנה, ניתן לך כזו אישה בתמורה ל-90 מיליארד. ודאי שהיה מסכים. במיוחד למי שפיקח ורואה מה הולך היום בעולם, ודאי שהיה מסכים. אז אני אתן 90% מההון שלי. כן? אבל לפחות יהיה לי 30-40 שנה, ישוב הדעת, תמיכה, כיף לא נורמלי, אהבה, אחווה ושלום ורעות, שלום בית וכולי, ילדים טובים. יש דבר, יש מחיר לכזה דבר? אז מי שזכה בכזה דבר, אז כתוב, מתנה טובה בחק ירא אלוקים תינתן. לא נותנים את זה לעשיו, כזו אישה. עשיו מתחתן עם בת של ישמעאל, כי זה מה שמגיע לו. יעקב מתחתן עם רחל, אפילו לאה, שהיא גם כן טובה מאוד. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, מסכת סוטה, אמר ריש לקיש, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. מי שאתה, אשתך זה המראה שלך. אז, נכון שיש לכל כלל יוצא מן הכלל, לפעמים הוא יוצא שאדם תמים צדיק נפל באישה מרשעת. כן? אבל זה רק יוצא מן הכלל. הכלל הפשוט, מה שאשתך עושה לך זה מה שמגיע לך. זה הכלל הפשוט. זה רואים את זה ב-99% מהמקרים. כן? אז הגמרא אומרת, אישה רעה היא צרעת לבעלה. מה זה צרעת? זה סוג של מחלה שמבודדת אותך. זה מטריד אותך, זה בושה גדולה בכל מקום, ואין לזה גם תרופה בעצם לדבר הזה. מלבד הכהן שיבוא ויגיד אם זה תמה או תאור וכולי, אחרי הבידוד מגלחים את השערות, זה נורא והיום. אבל עיקר העניין זה הבושה והבידוד. אז אישה רעה היא שקולה למחלה הנוראית הזאת שנקראת צרעת, שבימינו אין אותה, יש לנו מחלות אחרות בימינו, אבל צרעת לא מוצאים שיש לאדם את הצרעת שהתורה מדברת עליה, ספחת, בערת, כל הסוגים האלה של כתמי אור, כן? מה תקנתה? מה התקנה של אחד שיש לו אישה רעה? יגרשנה מתוך ביתו ויתרפא מצרעתו. אחד שרואים שהאישה כזו אי אפשר להשיב אותה למוטב. אין, תמיד היא תישאר חוסר צניות, תמיד היא תתלבש לא צנוע, תמיד 100,000 פעם יאיר, אולי אף פעם לא תשתנה, היא תשתנה, יש לה אגו, גאווה, עצבים, היא מתעצבנת, היא אלימה, יש לה ניבול פה, כל הדברים האלה, כן? אז אחד כזה, אם הוא מעיף אותה מהבית ונותן לה גט, אז אדם כזה בעצם ושב ורפא לו, יש לך יותר רפואה מזה? אז זה הגמרא אומרת, זה דברי אלוקים חיים. זה אחד מתרייק מצוות, זה לתת גט לאישה, נתן לה ספר קריטות, כן? וברגע שרואים שאי אפשר לעשות שלום בית, והגבר עושה את כל מה שצריך, ועדיין האישה היא כזאת, אז אחת כזאת, אין מנוס מלגרש אותה, כן? הגמרא אומרת, אישה יפה אשרי בעלה. הנה התשובה לכל אותם בורים ועמי ארצות, שכל הזמן אומרים, מייעצים בשידוכים לכל מיני בחורים, תלך איתה, הוא אומר, אבל אני לא נמשך אליה, אני לא אוהב אותה, היא לא יפה בעיניי, אני לא אוהב את המראה שלה, לא אוהב את העיניים שלה, לא אוהב את האף שלה, לא אוהב את הגוף שלה, לא אוהב את העודף משקל שלה, כל מיני כאלה דברים, והם אומרים לו, לא, זה דברים, זה תאוות של העולם הזה, זה לא מתאים לך, אתה לומד תורה, אתה בחור ישיבה, איך אתה מדבר כמו חילוני, לפעמים אפילו מרחיקים לכת, אתה מתנהג כמו גוי, תתבייש לך, כל מיני כאלה דברים, אין להם מושג מה הם מדברים אותם אלה. בגלל שא' רואים לאורך התורה והתנך, שתמיד התורה שיבחה אישה ביופי שלה. רואים שיופי זה כרטיס כניסה והוא פותר הרבה בעיות. דברים שאדם מכוער צריך לעמול ימים ולילות ושנים, אדם, איש או אישה יפים, זה פותר להם בשניות. קודם כל, מיד זה פותח את הלב לאלה שמדברים איתם. זה קריזמה, זה בונה אמון, זה בונה דברים שאפילו אין להם קשר ליופי. איזה קשר יש בין יופי לאמון? איזה קשר יש בין יופי לזה שתרצה לתת למזכירת העבודה? אבל יבואו 10 נשים, אחת יפה ו9 מכוערות, היפה תקבל את העבודה. אף על פי שהמכוערות יש להם כישורים יותר טובים. כי ככה זה דרך העולם, תמיד זה היה ולצערנו תמיד זה יהיה. אז זה מציאות בשטח, אי אפשר להתכחש אליה. אז הגמרא אומרת, תראה, אישה יפה סתם ברחוב זה סתם מכשול. אדם מביט בה, חושב כל מיני הרהורים, זה הכל שנייה עבירה. אחר כך זה מגיע גם למעשים, זה עוד יותר עבירה וכו'. אבל אחד שיש לו אישה יפה, יפה אבל צנועה, לא יפה והולכת להתהדר ביופיה בכל פינה ופינה. מדובר על אישה כמו שרה אימנו, שבעלה אברהם לא הכיר ביופיה עד גיל מאוחר מרוב הצניעות שבה, כן? אז הגמרא אומרת, אישה יפה אשרי בעלה, הוא לא צריך לחפש, לא, אין לו, יש לך את הדבר הכי יפה בבית. אף פעם לא תחפש כי אתה מאושר, שמח, נמשך. אוהב את מה שיש לך, כל 100%, כן? אשרי בעלה, מספר ימיו כפליים, מעריך לו את החיים. למה? יש לו מרגוע. כל מקום שהוא אף פעם לא צריך, אף פעם אין לו חוסר. יש לו את מה שהוא אוהב, אומר, כל הזמן אומר בלב שלו, אך, אשראי, השם ברך אותי בכזו אישה, וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שבגמרא זה כן חשוב. ולכן תמיד צריכים להגיד לכולם, בייעוץ, שאני לא מבקש מאדם שיחפש את האישה הכי יפה בעולם, גם זה לפעמים מכשול, כן, אבל שיהיה לו לפחות סוג של משיכה לזאת שהוא הולך להתחתן איתה, זה חובה מן הדין. ולכן הגמרא בקידושין אומרת, אסור לאדם שיישא אישה לפני שיראנה, שמא תתגנה עליו. וגם הגמרא אומרת שבעל נמצא עם אשתו, לא כדאי בשעות היום, אלא דווקא בשעות הערב, בזמנם לא היה חשמל, שעות הערב חשוך, יש קצת נרות, לא רואים כלום. שעות היום, אולי השמש מהירה, ואז הוא יראה בה איזה משהו בגוף שהוא לא ראה קודם, והיא תתגנה עליו. לפעמים יש פצעים, לפעמים יש כל מיני דברים, לפעמים יש שיער מיותר, כל מיני דברים, כן? ואז מה שיקרה, היא תתגנה עליו מבחינה פיזית, ואחר כך היא תהיה פחות חשובה ויפה בעיניו, זה יגרום ביום בשלום בית, לכן הגמרא אומרת, אם אתה חכם, רק בשעות הערב, כן? אז מה אנחנו, או ואם אין לו ברירה, אם זה אחד שהוא יכול רק בשעות היום, אז הוא יתחסה בשמיכה, ויחשיך את החדר, ידאג שחשוך, וגם כן, רק שיהיה חשוך. מה רואים כאן? רואים כאן שהיופי של האישה בעיני הבעל שלה, דבר חשוב מעין כמוהו, כן? הגמרא ממשיכה, העלם עיניך מאשת חן, פן תלכד במצודתה. מצד שני אנחנו רואים שאדם שרואה איזו אישה עם חן יפה, הגמרא אומרת לו, תיזהר לו להסתכל עליה. למה? אם אתה תתחיל להסתכל עליה פעם, פעמיים, שלוש, מה יקרה בסוף? תיתן לך איזה חיוך, ואז יש כאלה עם לב רגיש, פתאום נתאהבים ברגע, ואז הוא נלכד במצודתה, כן? ואז מה שקורה, לפעמים זה דברים שיכולים להביא לחורבן. למה? הוא לא מעוניינת בו. ויש גמרא מפורשת שאחד כבר הגיע לשברון לב שהיה על סף פיקוח נפש שעמד למות. הגמרא אומרת שבאו הרופאים לרבנים, אמרו, מה תיבעל לו אם לא הוא ימות. אמרו, הגמרא אומרת שימות ולא תיבעל לו. אחר כך הגמרא אמרה, היא תלך לפניו. אמרו, ימות ולא תלך לפניו. אחר כך הגמרא אמרה, אוקיי, דבר עם מה מעבר לקיר, מה שנקרא טלפון בימינו, בלי לראות אחד את השני. הגמרא אומרת, ימות ולא תדבר איתו. כי המחשבות שלו זה על המיניות שבה, לא על עכשיו להקים איתה בית וכו'. עכשיו אם היא תלך לפניו, מה זה מועיל? הרי הוא יודע שהוא לא יכול להתחתן איתה. אז הכל זה סתם תאווה לשמה, זה התורה לא מתירה, כן? לעשות עבירות, אבל להקים בית זה מצווה, זה מצווה, פרורבו וכו'. כן? אז הגמרא אומרת, תיזהר למה אתה תלכד במצודתה, זה כמו מצודה, מלכודת, כמו העכבר שנתפס במלכודת, גמרנו, לא יכול לזוז, ככה יכול לקרוא כזה דבר. אל תת אצל בעלה, למסוך אימו יין ושחר, שימו לב איזה דברי חוכמה, אל תלך לשבת, לשתות לחיים עם בעלה אצלו בבית, בזמן שאתה יודע שיש לו אישה יפה והיא מסתובבת בבית. עדיף שלא תלך, למה? עוד יצא מזה מכשול, אפילו בעלה בבית. כי בתואר אישה יפה רבים הושחתו. בגלל הדבר הזה, כן, מה שאנחנו אומרים שקר החן והבל היופי, ועצומים כל הרוגיה. אי אפשר לספור את כמות הגברים בעולם, מאז הבריאה ועד היום, שנשים יפות מוטטו והרסו להם את החיים. אם זה אלכוהול, ידרדרו לאלכוהול, לסמים, לשברון לב. אני מכיר בחור אחד, חסיד, גם יפה תואר, וגם גאון גדול, גאון עצום, ממש בקי בכל נושא בתורה, כבר היום בין 42 ו-43 כבר, והוא לא מתחתן, ולא רוצה אפילו לצאת לשידוכים. ומישהו גילה לי את הסוד, שהוא היה בן 21, משהו כזה, אחת שברה את ליבו, רצה איתה לשידוכים, ובסוף לא רצתה אותו, והוא מאז התאהב בה, ומאז הוא, לא, הוא מסוג אלה כנראה, שלא יכלו להתרפא מהמכה. ומאז הוא נשאר רווק, הוא לא יזכה להתחתן, לא יקים בית נאמן, לא יהיה לו ילדים, לא כלום, בגלל, זה אחד מהעצומים שהתורה מדברת עליהם, שכמה עצומים כל הרוגיה, נשים שהפילו, כן? רבים היו פצעי רוחל, המרגילים לדבר ערווה, כניצוץ מביעיר גחלת. נותנים כל מיני ביטויים, מה זה אישה כזאת שיכולה לפתות אדם, כן? אני כבר לא מדבר על אלה שהולכים לברים, למועדונים, למקומות של זימה ותועבה, ששם כל המטרה של המקום הזה כדי ללכוד אותך. פה מדובר עכשיו באקראי, במקרה שבאת לשתות לחיים, איזה בירה או איזה כוס, אני יודע מה, וויסקי עם איזה חבר שלך אצלו בבית, ואז מזה בא המכשול. שהלכת לאיזה חנות ששם יש איזה אישה ומתוך זה קרה משהו, כן? אבל המקומות האלה שאנשים הולכים לשם כדי לצוד, זה כבר אין מה לדבר על גודל האבון, כן? אז הגמרא מביאה, זה כמו ניצוץ קטן, ברגע הוא מבריר את כל הגחלת, בשנייה נהיה שריפה ענקית מניצוץ קטן, כן? וככלוב מלא עוף, כן? כן, בתיהם מלאים עורמה, כמו שממלאים בכלובים את התרנגולים, אחד הדברים שעד ימינו זה ממשיך. דוחפים ודוחפים כדי לחסוך מקום, מביאים אותם ממקום, דוחסים אותם כמו סרדינים בתוך הקופסה, כן? כך בתיהם מלאים בעורמה, מנה רבים מתוך ביתך. עוד דבר, לא הכל תביא אל ביתך, תיזהר את מי אתה מביא לבית שלך. אם אתה רואה שיש רווקים שהם אנשים לא מוסריים, אנשים שמתרואים עם נשים, אנשים שמתחילים עם נשים, ואין להם מעצורים, אין להם יראת שמיים, אתה רוצה להביא אותו אליך הביתה, לקרב אותו, סופך שהוא עוד יתחיל עם האדם שיתחיל עם אשתו, ובסופו של דבר יביא לו חורבן לבית, וכבר היו דברים מעולם, ואני ראיתי את זה בעצמי, את הדברים האלה. כן, לכן צריך להיזהר את מי מביאים לבית. לא כל שטיין ואיזה בן דוד וקרוב משפחה מותר להביא אותו לבית. רק אנשים הגונים עם יראת שמיים. יש לפעמים אנשים חילוניים, אבל יש להם מידות טובות. יש להם גבולות. אתה רואה, אתה מכיר את הבן אדם, הכרת אותו, אתה רואה שהוא לא יעיז בחיים להתחיל שיחה עם אישה נשואה, או אפילו הוא יבוא לבית ולא תהיה בבית, הוא יתבייש להיכנס. אחד כזה יש לו מידות טובות, ודאי שהוא עדיף על אחד שכבר כביכול דתי, אבל נשאר במידות המגונות שלו, כן? לכן הגמרא, זה כבר, דברי אלוקים חיים אני קורא פה. הגמרא אומרת, מנה רבים מתוך ביתך, אל תהפוך את הבית שלך לתחנת רכבת, בתואנה שזה הכנסת אורחים. לא, לא, לא. כי אם תביא 1,000 איש בשנה אליך הבית, סופך שבטוח אחד מהם עוד יפיל את אשתך או את הבנות שלך. גם צריך להיזהר מי ישן בבית, ואיפה ישן, ואיפה אתה, איפה הילדות שלך ישנות, ואיפה אתה שם את האורחים לישון, אם הם קרובים לשם, צריכים להשתתף באותו מקלחת, באותו שירותים, כל מיני דברים כאלה, וזה גורם למכשולים. ואנשים, לצערנו, יש הרבה חולי נפש גם. זה לא רק עניין מיני פה, זה פה גם מחלות נפש קורים. אתה יכול להביא בן אדם זקן כבר, שהילדה יכולה להיות נכדה או נינה שלו, ועדיין חס ושלום יעשה במעשים מגונים, וכל הזמן שומעים על הדברים האלה, כן? לכן צריך להיות מאוד מאוד זהירים, גם צריך להיזהר מאוד לאן שולחים את הנערים ואת הנערות ואת הילדים לישון בשבתות, במקומות, ואת מי מביאים בייביסיטר, ועדיף אם אפשר אף פעם לא להביא אף אחד בייביסיטר, ואף פעם שהילדים שלך לא יהיו אצל אף אחד ללילה, כי אם לא הילדים שם, מי יודע מה ההורים שלהם, או איזה אחד שעובד שם, או איזה גנן, יש הרבה מקומות שקשה להשגיח, וכבר חס ושלום אנשים נרסו להם החיים מדברים כאלה שהם לא חשבו עליהם, כן? אז הגמרא אומרת, ולא הכל תביא אל ביתך, רבים יהיו דורשי שלומך, גלה סודך לאחד מאלף, גם אם יש לך אלפים, אלפים של חברים, אתה אדם פופולרי, כל אחד רוצה להתקרב אליך, כולם מחזרים אחריך, תמצא לך את הטוב מכולם, ורק לא תגלה את הסודות. כי למה? למה צריך לגלות סודות? הרי עדיף היה לא לגלות אף סוד. למה שהסוד שלי יהיה בידיים של אדם אחר? שמחר הוא פתאום יתהפך עליי ואז חס ושלום, אלא שיש צורך קיומי אצל האדם, שיש לו מועקה בלב, שהוא חייב להוציא את זה למישהו. אם לא, זה יהרוג אותו מבפנים. זה מה שכתוב, דאגה בלב איש ישיחנה. כן? מי שיש לו דאגה בלב, חצי מהתרופה של הדאגה, זה לשבת עם חבר טוב נאמן, ירא שמיים צדיק שיודע לשמור סודות, ולהוציא ולשפוך בפניו את סודך. בדרך כלל עדיף שזה יהיה הרב שלך. אחד שאתה סומך עליו, אתה מחובר איתו, וזה... והוא אדם ירא שמיים שיודע לשמור סודות, ואף פעם לא יצא עליו שם שהוא גילה סודות לאחרים, וכאלה דברים, סודות שלך, זה יד הכי טוב. ואיך אומרים, זה הכותל המערבי שלך. כן? אז זה אומר, אפילו יש לך 1,000 חברים, גלה סודך רק לאחד. משוכבת חקך, שמור פתחי פיך. אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. שמה למחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו. בואו ננסה להסביר את זה. קודם כל, שוכבת חקך, זה אשתך, זאת שאיתך בחדר השינה. שמור פתחי פיך, תזהר מה יוצא לך מהפה לידה. למה? הרבה פעמים נשים דעתם קלה. נגיד שאתה רב, ומישהו התוודה בפניך שעשה מעשה נורא. ואתה, איך אומרים, תוך כדי שיחה עם אשתך, לא היה לך מה לדבר, אתה מספר לה, את יודעת, היה לי מקרה כזה וכזה, צריך להיזהר מזה מאוד. היה לי מקרה כזה וכזה, והיא בטיפשותה, או בחוסר תשומת ליבה, גילתה לשכנה, והשכנה לשני ולשלישי, ופתאום כל העיר יודעים. שמור פתחי פיך, אפילו ליד זאת שלידך, אפילו שאישה טובה וכו', אין מה לעשות, יש מציאות שנשים לא שמות לב, הן פולטות דברים, וצריך להיזהר מזה. גם גברים כמובן, אבל אצל נשים זה יותר מצוי, כי דרכם יותר לפטפט, ויש להם זמן תוך כדי הכביסה והעבודה, והם בטלפונים, והם בבית, אין להם עבודה מוגדרת לרובם, אז יש להם זמן לדיבורים, כן? לכן צריך להיזהר. חוץ מזה, גם שמור פתחי פיך, הכוונה תזהר לו לפגוע בה, ולא להגיד לדברים מגונים, כגון נשמנת, ואת כבר לא יפה כמו שהיית, ומה זה זה, ומה זה פה, כל מיני, צריך לשמור טוב טוב על הפה, כי במשפט או במילה אפשר להרוג ל-20 שנה הבאות כבר, כן? אל תצר צרת מחר, אל תדבר על דברים, דאגות, שדברים שעומדים לקרוא, מה יהיה עוד שנה, איך נחתן את הילד, אין לנו דולר, אנחנו חייבים כספים, אני עומד לפשוט רגל בחנות, זה לא טוב לו להחליש את האישה בבית עם הדברים האלה. אלא האדם צריך שלהפך, ככל שהוא מדבר על זה ליד אשתו והילדים, כולם נחלשים באמונה, ואחר כך נכנסים לדיכאונות, חוץ מזה הרבה דברים יכולים להשתנות לטובה, ישועת השם כהרף עין, לכן צריכים להיזהר מאוד. וכי לא תדע מה ילד יום, אתה לא יודע מה ילד יום, מחר פתאום יבוא אחד, יבקש ממך, בוא תעבוד אצלי מנג'ר, ייתן לך פי שתיים מזכורת, על מה היו כל הדאגות? אני מכיר אדם אחד, שהייתה לו בת, שהיא הייתה בישנית מאוד, הייתה גם כבדת משקל, אמנם פנים יפות היו לה, אבל הייתה כבדת משקל, והיה לה בושה, היא לא הייתה מסוגלת לדבר מילה עם גבר. והגיעה התקופה שהיא הייתה צריכה כבר לצאת לשידוכים, וכבר כמה שנים לפני, האבא שלה היה עומד כל היום במרפסת ומעשן סיגריות, חוזר מהעבודה, מעשן סיגריות, איך אומרים, ושורף את עצמו ואוכל את הלב שלו מהדאגות. והבן שלו היה אומר לו, על מה אתה כל הזמן דואג? היה אומר, דואג על אחותך, מה יהיה איתה, איך היא תתחתן, אני פוחד שתתקע לנו פה בבית, היה אומר לו, ואני רואה כבר יש כאלה שנתקעו בבית של ההורים שלהם עד גיל 50, וזה הפחד הכי גדול שלו, וכאילו היה שנים דואג, שנים, מי שהייתה כבר נערה בת 13, וזהו כבר היה לאן זה הולך, דאג, 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 בסוף היא התחתנה עם הבחור הכי טוב שאפשר לדמיין בכלל. יצא איתו פעם אחת, אהבת חייה, היא אהבת חייו, הקימו בית נאמן, ילדים, קנו בית, שלהם עסק, הכל, איך אומרים, בכל מכל כל. מה אתה רואה? כל הדאגות האלה, הכל היה לריק, הכל היה לשב. כלך תדע מה ילד יום, חיים זה בידינו, הרבה מהדברים זה בידי הקדוש ברוך הוא. שמע למחר איננו, למחר יכול להיות שהצרה הזאת כבר לא קיימת, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו, מה אתה אוכל את הלב? הדברים שהם לא בידך בכלל. מה זה? הרבה פעמים אנשים אומרים, אני דואג מה עם הילד הזה, הוא יודע שהוא נותן לילד חינוך טוב, שם אותו בישיבה טובה, עושה הכל, אבל הילד לא מעוניין, לא, הוא רוצה להיות דתילוני, רוצה ככה כיפה קטנה, רוצה מכנסי ג'ינס, רוצה להיות חצי דתי, חצי חילוני. לא רוצה לשמור כמו החרדים האדוקים. אז הוא כל הזמן דואג, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אדם צריך לדעת, אני בייביסיטר בעולם הזה. אני לא רק לשברחו. השם נתן לי משימה. תפקידי לתת לילדים חינוך נכון. למד אותם תורה, לשמש להם דוגמה אישית, להשקיע בהם, לא להתקמצן, לשים אותם בישיבות טובות, לא לרמות את הישיבות, להגיד אין כסף. יש כסף תשלם. כן? לא להראות להם טלוויזיה, לא להראות להם, לא לקחת אותם למקומות שיראו בחורות לא צנועות, שישגע אותם ויוריד אותם מן הדרך. אם אני יודע שעשיתי את כל מה שמוטל עליי, מה יצא ממנו זה כבר לא בידי, אין מה לאכול את הלב פה, זה לא עניין אישי שלך, למרות שזה בן שלך או בת שלך, זה אתה בייביסיטר, הילדים האלה הם ילדים של הקדוש ברוך הוא, אתה תפקידך רק לגדל אותם, השם נתן אותם אליך ואתה צריך לגדל אותם. מתי אתה צריך לדאוג? על עצמך, אם התרשלת במלאכתך. הילד שלך רואה שאתה אלכוהולי, שותה, מקלל, מעשן, חלל שבת, עושה כל מיני דברים, כל החיים שלך זה ספורט ושטויות ומכוניות וכסף ושעונים ותכשיטים, ואין לך שום יראת שמיים ושום כבוד לתורה, אז אתה צריך לפקוט. על עצמך, לא עליו. עליו כמובן גם כן, אבל אתה צריך לבכות על עצמך, שאתה צריך לתת את הדין על מה שעשית מהילד, היעלום הזה שהשם נתן לך, ואתה השמדת אותו בתאוות הטיפשיות שלך ובטיפשות שלך. זה צריך לבכות. לפני שנסיים, הגמרא ממשיכה כאן, עדיין מסכת סנהדרין, אמר רבא בר בר חנה, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להם, חמה עזה יש בעולם. יש מידת הדין חזקה מאוד בעולם. התחילו הם בוכים. הוא אמר, עם ישראל עומד בפני אסונות גדולים, זה הייתה כוונתו. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא צוחק. כולם בוכים, כשרבי אליעזר הגדול אומר דבר, זה גדול הדור של לפני 2000 שנה, זה מלאך השם. ורק רבי עקיבא מחייך. אמרו לו, מפני מה אתה שוחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נפקה, גדול הדור פה בוכה לידינו בצער, ואנחנו לא נפקה יחד איתו? אמר להם, לכך אני צוחק. כל זמן שאני רואה את רבנו שאינו יין מחמיץ, מה הכוונה? היין שלו אף פעם לא נהיה ויניגר, לא נהיה חומץ. כל העינות לפעמים הם מחמיצים, יש תאונות עבודה, כן? היין שלו לא מחמיץ, פשטנו אינו לוקה, הפשטן שלו בשדה לא מתקלקל, אין שמנו מבאיש, השמן שלו לא מסריח, אין דובשנו מדביש, הדבש שלו נהיה גוש כזה של סוכר שכבר אין בו ערך. אמרתי, תראו מה מדובר כאן, זה גמרא מזעזעת למי שמבין מה כתוב כאן לעומק. אמרתי, שמא חס ושלום קיבל רבי את עולמו. ממש בא לפקוד שקוראים את הגמרא הזאת, זה מדובר על אדם שהיה במדרגות כבר כמעט כמו משה רבנו, רבי אליעזר הגדול, ורבי עקיבא שהיה היהודי הכי גדול בהיסטוריה, שהגיע בכוחות עצמו מאפס, שהיה עד גיל 40 היה חילוני, ובגיל 40 חזר בתשובה, ולמד א' ב' והגיע למדרגות הכי גבוהות בתורה ובקבלה, שאפילו משה ראה אותו ברוח הקודש, ואמר לקדוש ברוך הוא היה ראוי לתת את התורה, לא אני. עד כדי כך רבי עקיבא. ורבי עקיבא מגלה לנו יסוד על החיים. גדול הדור, רבי אליעזר הגדול, הם כולם תלמידיו, כולל רבי עקיבא. הוא רואה שהוא עכשיו שורה במיטה שלו ככה בבית חולים, וצער, יש לו כאבים וצער, והוא אומר, תראה, אני מרגיש שיש מידת הדין בעולם, ויש לי עכשיו הרבה צרות ואיסורים. וכל התלמידים התחילו לפקוט על הרב הגדול, ורבי עקיבא היה מחייך. תראו מה זה שאדם חי באמת, זה לא לפי הרגש, זה הכל לפי השכל. אומרים לו, מה אתה צוחק? אומר, עד עכשיו הכל דפק אצלו. הביזנס עבד, אין תאונות, אין פנצ'ר באוטו, אין בעיות עם הילדים, הכל בית יפה, הכל אצלו 100%, משכורות בזמן, שום בעיה, אין מחלות, אין רופאים, מה? אמרתי, שימו למה אומר להם, אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי את עולמו, קיבל את עולמו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא שילם לו, זה מה שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, אני אלקנה משלם לרשע אל פניו לעבידו, לא אחר לשלם לו אל פניו השלם לו לעבידו, זאת אומרת שהכל מושלם, אין שום איסורים, שום בעיות, שום הפסדי ממון, שום דבר, שום כלום, משהו כאן לא יכול להיות, אין, כי אדם כתוב את אשר יואב השם יסרו, וכל אדם יש אבונות ברמה שלו, חייב שיקבל איסורים. מישהו שאין לו איסורים, זה כבר מובטח שמשלמים לו בעולם הזה, כדי להביד אותו מחיי הנצח, חס וחלילה. על מי רבי עקיבא פחד שהולכים לאבד אותו מהעולם הבא? על מי? על אחד שכל עם ישראל ביחד לא ישבו לרמתו, היום בדורנו. כולם ביחד, חבר את כולם עם המצוות שלהם והקדושה, לא ישבו לרבי אליעזר הגדול. עליו הוא פחד. תראו מה זה נורא והיום. אומר, פחדתי שקיבל רבנו את עולמו. עכשיו שאני רואה את רבנו בצער, אני שמח. אמר לו עקיבא, שאומר לו הרב, עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה, יש מילה בתורה שאני לא יודע אותה, שלא למדתי אותה, שאני לא יודע אותה בעל פה, שימו למה הוא אומר לו. יש איזה מילה בכל התורה, מה זה תורה? זה תורה, נביאים, כתובים, 24 ספרים, הכל בעל פה הוא יודע, כל התלמוד, כל המשניות, כל ההלכות, כל המוסר, כל הקבלה, אין דבר שלא ידע רבי אליעזר הגדול. אומר לו, אתה יכול להצביע על איזה מילה בתורה, שזה כאוקיינוס, שאני לא בקיא בה? אמר לו, לימדתנו רבנו, ענה לו רבי עקיבא, לימדת אותנו כבוד הרב, את הפסוק בקהלת, קהלת פרק שביעי, מה כתוב? כי אין אדם, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אתה בעצמך אמרת, אין אדם מושלם. ואפילו הצדיק הכי גדול בעולם, חטא שניים עשה בחייו, היה צריך איסורים על זה, צריך משהו, הפסדי, משהו. ברגע שראיתי שהכל אצלך דפק כמו שעון כל חייך, אז פחדתי עליך. עכשיו אני שמח שאתה מקבל איסורים לפני המוות, פירושו שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא שילם לך בעולמך. ועלינו מיליארד פעמים קל וחומר. כמה אנחנו צריכים לדאוג אם אנחנו מצליחים, ביודעים שאנחנו עושים עבירות, איסורי קרת, שמחייבים איסורים, שחוזרים בתשובה, כגון איסורי נידה, חילול שבת, כל מיני דברים אחרים כאלו, שאכל חמץ בפסח, זה כל מיני איסורי קרת, שאדם שכבר מחליט לתקן ולחזור בתשובה, חייב שיהיה לו איסורים, חייב. ואדם רואה שלא מקבל איסורים, חייב לדאוג. חייב לדאוג. סימן שמשהו לא עובד. כן? הגמרא ממשיכה, אמר רבי נחמן, גסות הרוח, שהייתה בו בירובעם בן נבט, טרדתו מן העולם, טרדה אותו מן העולם, הכוונה הוא איבד את העולם הבא שלו, שנאמר, איפה מלאכים א', פרק י' ב', ויומר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד, אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם, בירושלים, כן? ושב לב העם הזה אל אדוניהם, אל רחבה מלך יהודה, והרגוני, ושבו אל רחבה מלך יהודה. למה? שימו לב מה קרה כאן. בזמנם הייתה מלכות ישראל חצויה. היה מלכות יהודה ומלכות ישראל. אז מלכות יהודה, ירובעם עצמו, הוא נמצא בממלכת בית דוד, הם בבית המקדש, בירושלים. הממלכה השנייה היא בכל שאר הארץ. ירובעם הוא בשאר הארץ, ורחבעם, מבנו של שלמה, הוא בבית המקדש. עכשיו היה בית מקדש, והוא אומר ירובעם, אם אני אעלה יחד עם העם בעלייה לרגל לבית המקדש, אז רק מלך אחד יושב בעזרה. יש עזרה שזה רחבה, בכניסה לבית המקדש יש את העזרה, יושבים כולם ברגלים, כן, יש משתה גדול. אז רק מלך אחד יושב, השני עומד, יחד עם כל העם. עכשיו, אם הוא יושב ואני אעמוד, כולם יגידו, הוא המלך האמיתי, כי הוא יושב על כיסא המלוכה. אז מה יגידו? אז יגידו, אם ככה כולנו צריכים ללכת אחרי המלך הזה ויעזבו אותי. כן? זאת אומרת, הגאווה שלו הורגת אותו. מה עשה? שם פסלים. חסם את הדרך לירושלים, שם פסלים, חייב את האנשים ללכת להשתחוות לפסלים, לעשות עבודה זרה, העיקר שלא ילכו לירושלים ויראו אותו מתבזה ועומד. שלא יהיה לו חוסר כבוד, כן? הגאווה של הבן אדם. ועל מי מדובר כאן? על אחד שהגמרא מעידה עליו, שלא רק שידע את כל התורה, היה לו 127 מהלכים בממוצע בכל סוגיה בתורה. אין אחד כזה בעולם היום, שעל כל סוגיה בתורה יכול לתת לך 127 דרשות שונות. הלוואי שיהיה דרשנים שיכולו לתת 4-5 דרשות על כל נושא בתורה, דרשות שונות, הלוואי. זה כבר תלמיד חכם גדול. 127 דרשות בכל נושא היה לו. כן, בממוצע כמובן, פלוס מינוס. ואחד כזה, עד כדי כך שהעיקר שלו, הכבוד שלו ייפגע, מעביד את עם ישראל עבודה זרה, כדי שלא יפגעו לו בכבוד. כמה זה כזה מזכיר לי שראיתי פעם הלכה, שעכשיו האדם מתחתן עם אישה, היא אמורה להיות בתולה, היא אמורה להיות, הוא חושב שהוא הגבר הראשון שלה. עכשיו, היא באה, נולד להם בן, והוא חושב שזה הבן הבכור, כי הבן הראשון שיוצא מהרחם שלה, זה נקרא פטר רחם. צריך לפדות אותו אחרי 30 יום מן הכהן. זה מה שנקרא פדיון הבן, 30 יום אחרי הלידה. אז עכשיו, האישה הזאת היא פוחדת להגיד לו שהיא עשתה הפלה פעם. הוא חושב שזה הפעם הראשונה שהיא נכנסת להיריון. עכשיו היא בעצם כבר היה לה חבר, והיא נכנסה להיריון ועשתה הפלה. היא לא רוצה להגיד, לא אמרה לו את זה בזמן השילוחים, בזמן החתונה, שניהם בעלי תשובה. אז היא לא, עכשיו פתאום שואל, הכהן שואל אותה בפדיון הבן, תגידי, זה פטר רחם? כי אם לא, אי אפשר לעשות פדיון הבן. כי אי אפשר לעשות פדיון הבן, בגלל שכל הברכות זה ברכות לבטלה, סתם מביאים כהן. הילד הזה הוא לא פטר רחם, כבר יצא לילד אחד מהרחם ורצחו אותו. זה הילד השני שלה. אז לא עושים עליו פדיון הבן, הוא לא חייב בפדיון, ההוא שנרצח מסכן היה צריך פדיון. כן? אז כתוב עד כן כך, כדי לא לבייש אותה, בת ישראל, מותר אפילו שיתשקר. ויעשו ברכות לבטלה, שזה עבירה על עשרת הדיברות, כדי לא לבייש יהודי. שומעים מה מדובר כאן? עד כדי כך. למה? היהודי לא יכול לעמוד בבושה. וזה מה שקרה לו, למסכן הזה, שאיבד את העולם הבא שלו, שהוא לא יכול היה לקבל את הבושה, אז מתוך זה הוא כבר הלך להעמיד עבודה זרה. מילא, אתה לא רוצה להתבייש, תמציא תירוץ, תגיד שאתה חולה, לא עלית לרגל, תמציא כל משהו, תגיד קשה לי, הרגליים כואבות, אני לא יכול ללכת, הגב כואב, לא יכול לרכב עד סוס עד ירושלים, אז תמציא משהו, אבל להעביד את כולם עבודה זרה, לחסום מכולם את המצווה כדי שלא יראו אותך, זה מה שקרה איתו. הגמרא אומרת, אמר גמירי, למדנו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד. כיוון דחזו לרחבם דייטיב, יראו שרחבם יושב, ואנה כאמינה, אני עובד, אני עומד, סברה, מסברו, המלכה והעבדה, זה מלך וזה עבד, זה סתם מלך מזויף עליו, ירובם בן נובת. והיא עטיבנה, מורד במלכות אהבה, אם אני יישב בפני המלך שם בבית המקדש, אז אני אחשב למורד במלכות ויארגו אותי, כי מורד במלכות חייב מוות, חייב מיטה. וקטלין לי, ואז לא בטרה, ואז הוא יישאר המלך היחיד. אני לא מוכן למות בשביל להשאיר לו את הזירה. בדיוק כמו בפוליטיקה של היום. איך כולם מלאים בתחכים, והשני תמיד זומם להפיל את מספר אחד, וכולם וכולי וכולי. כן? שיעור בפוליטיקה מה שקורה כאן. כן? אז הוא אומר, הגמרא אומרת, זה כתוב בפסוק מלכים א' פרק י' ב', ויוועד המלך והיה שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, אל תעלו לירושלים. הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, כמו עגל הזהב. כן? וישם את האחד בבית אל, ואת האחד נתן בדן. שני דרכים היו מבית אל ומדן לירושלים. שני הדרכים הוא חסם על ידי משטרה, שם שם חיילים. ומה יצא בסוף? ומנע מהם לעלות לירושלים ברגל, ולכן אין לו חלק לעולם הבא. והגמרא במקום אחר אומרת שהקדוש ברוך הוא באחד הפעמים על הכבוד של כל התורה שהוא למד בחייו, אמר לו חזור בך, ואתה ואני ובן ישי ואני בן ישי ואתה נטייל ביחד בגן עדן. אמר לו ברוב חוצפתו, מי בראש? מי חשוב יותר? בן דוד? דוד, בן ישי, סליחה, בן ישי או אני? אמר לו בן ישי, אמר לו לא מעוניין, וככה הוא מת בלא תשובה ואיבד את חיי הנצח שלו. כמה גאווה מידה גרועה אצל האדם, רואים שאנשים מוכנים להפסיד הון של כסף שלא תיפגע להם הגאווה. אנשים מוכנים לריב עם כל המשפחה, לחיות בביזיונות, במריבות, באלימות, במכות, מה לא, העיקר שלא יפגעו להם באגו. כל ויכוח משתלטים על השולחן, צועקים, כללים, זורקים דברים, מה הם לא עושים, רבים, מסכסכים, עושים, מחרחרים מלחמות, רק כדי שלא תיפגע להם בגאווה. הושיבו אותם באיזה מקום בחתונה עם הפנים, עם הגב לתזמורת, 20 שנה הם שונאים את החתן הזה שלא נתן להם כבוד. לא נתנו להם ברכה בחופה, 20 שנה הוא לא סובל את החתן, הוא לא יכול לראות אותו. אני היה לי מעשה עכשיו, שהייתי באיזה מקום לא בניו יורק, לא רוצה לתת יותר מדי פרטים, ולפני איזה שנה, שאל אותי איזה אחד, אמר לו למכור בשר מהבית. אין לו חנות, הוא רוצה למכור בשר במחיר עלות, במקום ששם היהודים רובם לצערנו הרב אוכלים בשר טרף. למה? בשר טרף עולה נגיד 3 דולר לפאונד, זה 7 דולר לקילו נגיד, ובשר כשר עולה בדיוק כפול, 14 דולר או 17 דולר לקילו, יותר מכפול. אז הוא החליט שהוא רוצה, באמת, היהודי צדיק שאני מכיר אותו אישית, לשם שמיים, לא בשביל רווח, שאנשים יקנו ממנו הזמנות, הוא ילך לשוק, יקנה את הפרות ואת הכבשים, יביא שוחט מוסמך עם תעודות, השוחט ישחוט, יעשה ניקור, והוא יחתוך תחת הבשר, והוא ימכור את זה לאנשים במחיר עלות, כל מי שירצה באותה עיירה לקנות בשר במחיר עלות, שזה עולה כמו הבשר הטרף בחנות, שלא יהיה לכל הקהילה שם תירוץ כדי לאכול בשר טרף, כי לא יוכלו להגיד זה יותר זול. הנה יש לכם כשר באותו מחיר. אז כזה דבר, זה יופי של מצווה. אחר רק הוא בא ואמר לי, אבל יש אחד שכבר מוכר פה בשר בעיר, בשר כשר, והוא עכשיו מאוד מאוד עצבני כי העסק שלו ייפגע. האם אני עובר עבירה בזה שאני עושה לזכות את הציבור, או שמותר לי? הוא טוען לך אין שכר דירה, אתה לא צריך להשקיע וזה, אין לך הוצאות של חנות וכל פועלים וכל מה שאני הולך לי, לכן הוא ניסה לעקב בעדו. אבל אני התקשרתי לתלמיד חכם גדול בירושלים, ועברנו על כל הסוגיה ביחד, ומסקנה בלי שום פיקפוק שהיה מותר לו, ועד רבה מצווה הוא מזכה את הציבור, וימנע הרבה מיהודים לאכול טרף וכו'. אז בקיצור, אני אמרתי לו, לא רק מותר לך, הרב גם פסק מצווה. טוב, נשכח העניין. הוא בינתיים קנה בשר, זיכר את הציבור עד היום. עכשיו הגעתי לאותו מקום, כעבור יותר משנה שהייתי שם, מאז המקרה. בכלל שכחתי מהמעשה הזה. אחד שהיה מאוד חביב אליי, פתאום אני בא, אומר לו שלום, פתאום אני ישר הרגשתי, יש לי מין איזה הרגשות פנימיות, אם הבן אדם מרגיש חיובי או שלילי, ישר הרגשתי, אף פי שהוא נתן לי חיוך מזויף, הרגשתי שיש לו עליי משהו בליבי, בליבו. אז אמרתי, שאלתי את המארגנים, מה, קרה איתו משהו, יש איתו וזה וזה. אחרי יום, בתוך כדי השבתון, פתאום התברר לי שזה בעל העסק, שהיה מוכר בשר, והעסק שלו נפגע בעקבות זה שהחליט למכור בשר במחיר עלות. תראו את הגאווה האישית של האדם, הטובות האישיות שלו, לא אכפת לו שאלף יהודים יאכלו כל יום בשר טרף, יאכלו חזירים, יאכלו שחיטה של גויים, יאכלו נבלות וטרפות, העיקר שיהיה לו עוד כמה אלפי דולרים בחודש פרנסה. עד כדי כך אדם אין לו יראת שמיים, זה מבהיל. במקום לבוא ולהגיד כל הכבוד, העיקר שאתם עושים רצון השם, כמו שהחזוני שאומר, לא רק שצריך, לא רק שאסור להילחם בחנות מתחרה שפותח, אלא לך תעזור לו. ומה אני יכול לעזור לך? אתה צריך ייעוץ, אתה צריך ספקים, אתה צריך, כל מה שאתה צריך תבוא אליי, אני אעזור לך. אנחנו, למה? כי הפרנסה באה מהשם. מה, הפרנסה באה מהבשר? ועוד על אחת כאן המחל שרואה שהאדם הזה עושה את זה לא בשביל רווח, ב-100% מחירי עלות. אבל זה מראה לכם עד איפה הגאווה מגיעה. אנחנו סיימנו להיום, אנחנו הגענו לשקף 278 בעזרת השם. דיברנו על הרבה דברים חשובים היום. בשיעור הבא, בעזרת השם, אנחנו נדבר בעניינים, אנחנו בעצם, סליחה, בשקף 277, נדבר בכל מיני גדולי עולם, מה הם אמרו לפני שהם עזבו את העולם, לפני פטירתם, דברים שמוסר מאוד טוב לחיים, ונדבר על מלאכים שאיבדו את חלקם לעולם הבא, כן? ונדבר על האחד שאוכל בלי ברכה, כן? נדבר על מלאכים שנפלו בעבודה זרה בדורות הקודמים, מה היה הכוח הזה של העבודה זרה, שאנשים גדולים נפלו בה, שאנחנו קשה לנו להבין מי ילך להשתחווה לפסל בימינו, אפילו אנשים פשוטים בתורה לא יעשו כזה דבר, אבל אנשים שהיו בעלי תורה ומדרגה נפלו בכל מיני עבירות של עבודה זרה, צריכים להבין מה היה עבודה זרה של אותם דורות שכל כך נפלו בזה. זה כל מיני עובדי כוכבים, כל מיני דברים כאלה בשיעור הבא. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.